אנחנו עדיין נמצאים ברקע הדברים. דיברנו על זה שיש פה שלושה נושאים ש... סליחה. שלושה נושאים שעוד ילוו אותנו, שהם המלך. המלך זה המרכיב הכי חשוב, הכי מרכזי כאן. לעולם מדבר המלך בספר הזה. הדבר השני זה הגר או המתגייר, גם זו סוגיה שתלווה אותנו, היא נעשית פחות ופחות חשובה, כמו שאנחנו מתקדמים, אבל במאמר ראשון היא ודאי סוגיה מרכזית, כי המלך עדיין לא התגייר. שני הדברים הללו דיברנו, על המלך דיברנו בעריכות, ועל הגר מתגייר דיברנו בקצרה ודי בזה, אולי עוד נדבר בהמשך. והסוגיה השלישית, הרקע, נושא הרקע השלישי הוא החלום. גם החלום, יש פה, לא לחינם, עומד החלום ברקע הדברים, וגם הוא מלווה אותנו, הוא מזכיר את זה מדי פעם. אני חושב שנכון לשאול מדוע ככה דבר, מדוע הדחיפה שנדחף המלך לשנות את עולם האמונה שלו, מדוע הדחיפה הזו מגיעה מתוך חלום? מדוע לא מתוך חשיבה? יש שלוש גרסאות היסטוריות לחלום של מלך כוזר. יש גרסת הניב, יוסף מלך הכוזרים, שם החלום לא כל כך משמעותי. זוכרים את זה? קראנו את זה. בא אל המלאך בחלום, אמר לו, אי בולן, ראיתי את מחשבותיך וגם את מעשיך, לא זוכר את הלשון, אבל ראיתי את מחשבותיך ורציתי את מעשיך. החלום בסך הכל זה אישור, זה לא דחיפה. אם קוראים, אומר רבי יהודה הלוי, הוא לא עוסק פה בדייקנות היסטורית. היה אפשר לכתוב על זה מאמר אקדמי לגבי מידת הדיוק ההיסטורי של רבי יהודה הלוי, כי בהחלט כמו שהנין של יוסף מתאר זה ככה: עמד מלך אחד שמו בולן, היה איש חכם וירא השם, בוטח ביוצרו, העביר את הקודמים ואת עובדי עבודה זרה מן הארץ. זה בכלל לא הציור של ההוא שמתאמץ בעבודת הקורבנות. עוד מעט, למי בדיוק הוא מקריב קורבנות? מוחמד אין לו, גם אותו האיש אין לו, אז למי הוא מקריב קורבנות? אחרי שהוא העביר את עבודה זרה מן הארץ, אני לא מכיר קרבנות, אז זה ממש לא הציר שלנו. אז זה כבר עושה בלי חלומות, כן? העביר את עובדי עבודה זרה מן הארץ, חסם את כנפיו, ונראה לו מלאך השם, ואמר לו, אי בולן, השם שלחני אליך לאמור, אי בני, שמעתי את תחינתך, ברכתיך, עברתיך, הרביתיך גבוד מאוד, והקים מלכותך עד אלף דורות. ומחורת נראה לו המלאך ואמר לו, ראיתי את דרכיך ורציתי את מעשיך. החלום זה אישור, זה לא דחיפה. זו הגרסה הפרימיטיבית לחלומו של מלך כוזר, כפי שנמסרה לידי צאצאיו. גרסה שנייה לחלום, זה כבר דבר שצריך להתייחס אליו, זה בפסקה בד' נדמה לי, במאמר א', פסקה פ"ד. לא. פסקה פ'. לא. כן, פסקה סביחת. אמר הכוזרי, כבר עזרת עצתי במה שעלה בדעתי ובמה שראיתי בחלומי. כן, האדם מגיע לעניין האלוהי אלא בדבר אלוהי. זה דבר שהוא קרוב למה שמוסר ענין. כלומר, לפי מה שכתוב בצד יחד, מלך כוזר היה אינטלקטואל, והגיע בדעתו לבד לכך שאין האדם מגיע אל העניין האלוהי אלא בדבר אלוהי, אחרי זה הוא גם חלם חלום. אבל כמו שרבי יהודה הלוי מתאר את זה לנו בפתיחת הדברים, לכן אני אומר שהדברים האלה הם מאוד משמעותיים, בגלל שהפתיחה היא הדרך לחיפוש, כיצד מחפשים. בפתיחה זה בכלל אחרת לגמרי, בפתיחה זה נראה כמו יונה הנביא. יונה הנביא מעולה רגלים היה. הגיע לירושלים וחטפתו רוח הקודש. לא התכוון לזה. ננבה ועניינים ובלבל לחלוטין. עדיין שהיה ראוי. אבל אם לא היה מגיע לירושלים, לא היה נביא. גם פה נראה שהמלך הזה, ודאי שהיה אדם רציני, ודאי שהיה מחפש האמת, אין ספק בדבר הזה. אבל בכלל לא בכיוונים שהוא התבשר בחלומו. החלום מרים אותו למקומות אחרים לגמרי. החלום הוא ראשית החיפוש העמוק. כן, אני נראה אם נצליח לסדר את הכל. אני מקדים את זה שיש כל מיני מסורות שונות, כדי להבין שזה לא כך דבר פשוט מה שרבי דלבי עשה פה. הוא שינה אפילו מה שהמלך עצמו אומר. הוא שינה ממה שאומרים צאצאיו של המלך, שבכלל החלום היה רק אישור. הוא שינה אפילו ממה שהמלך אומר, שהוא חשב על הדברים קודם. זה ברור מה שאני אנסה לומר. מתי אנחנו קוראים ספר הכוזרי. עברית קלה, חלום, חשוב עכשיו לעשות כמה תנועות עם הידיים. חלום, כן, ועושים למילה כן, וכן, ועוד פעם כן, אחר כך להגיד החלום, כן, ו... ואז זה בסדר. אחר כך בא לכם מישהו ואומר, מה הם הולכים פה עם החלום? זה נראה קושי מוזר. ככה, כזו, הם הולכים לחלום. אלו מהנחות היסוד. הדבר הזה בכלל לא פשוט. אני מביא ראיות לדבריי, משום ש... אני יודע שיש קושי מה הוא רוצה מהחלום. יש לו איזה הור שהוא רוצה לחדש, אז הוא מקשה על החלום. לא כך. באמת, אני חושב שדבר הזה מאוד מטריד מצד עצמו. אני גם רק מביא ראיות לדבר. נחזור עוד פעם. כלומר, זה שהחיפוש הוא מגיע דרך חלום, זה די. זה לא פשוט, זה נראה קצת מקטין את ערכו של הסכר, אבל גם נראה קצת לא ריאלי, כשאדם על ידי חלום מתנסה לגבהים שהעולם האינטלקטואלי שלו לא מוביל אותו אליהם. בפרט שרבי הלוי לא צריך להמחיז את המחזה. כלומר, התפקיד שלו בספר הזה הוא לא להמחיז. המחזה כבר הומחז, ובצורה אחרת, ממה שרבי הלוי מתאר. כלומר, רבי הלוי משנה את הפרטים. בסוף הפסקה הזאת, לא בסוף הפסקה, בסוף ההקדמה, יש לכם את זה, איפה שכתוב אמרו, יש לו מקף. אחרי שהוא גומר את הרקע, אז הוא כותב, ראיתי לכתוב, הדברים ההם כאשר נפלו והמשכילים יבינו. אז את זה פרש באוצר נחמד, שכשרבי הלוי אומר המשכילים יבינו, כוונתו היא שהוא איננו עוסק בסיפור היסטורי, הוא לא בא לתאר את מה שהיה. זהו ספר למשכילים, שיבינו להתבונן לדברים בעומקם, ולא לחשוב שאנחנו עסוקים פה בקורות אומת הכוזרים, והקשר ביניהם ליהדות, אלא יש פה גרוע עמוק של עולם האמונה, ולכן לא במקרה נבחר החלום להיות הרקע והדחיפה.
שאנחנו קיים על הדברים שהתכתבו על ה...
זהו, זה יכול יש פה סתירה. ראיתי לכתוב הדברים מהם כאשר נפלו. לכאורה הוא אומר, אני כותב נאמן במציאות. לא גורם, המשכילים יבינו. מה הכוונה המשכילים יבינו? נחלקו בזה, כן, רבי עזריה מן האדומים, המפורסם. הוא אומר, שרבי דלוי קרץ. הוא אומר, ראיתי לכתוב הדברים מהם כאשר נפלו. המזכירים הבינו שלא היה מלך, ולא היה כזרים, ולא היה שום דבר. מי? ככה אומר? לא היה כזרים? מה היה המכתב?
לא, שהמזכירים
הבינו שלא דייק יופן. למה צריך להיות משכיל בשביל להבין שלא מדייקים בפרטים? זה נהפוך הוא לכאורה, כלומר, להבין שלא מדייקים בפרטים זה קצת... המשכילים האלה שמבינים את הדיוק הפרטים. להכנה המשכילים יבינו שכאשר לא דייקתי הפרטים, יש פה כוונה פנימית, זה מה שאני נראה לי. רבי יהודה לוי לא בא להגיד, אל תתפסו אותי במילים, כי אני לא מדייק. למה אתה לא מדייק? יש לך נכת המשתה של רבי חסדאי, תדייק. שיתו, אי בולן, ראיתי את מעשיך ורציתי את דרך, מה יש? לא, המשכילים יבינו, כיוון שהספר הזה הוא ספר למשכילים. אגב רבותיי, המושג המשכילים יבינו, הוא מוכר לכם איזה מקום? נכון? נוסחה אחרת בספר לאמונת איתנו. יש לזה מאמר בלאמונת איתנו. המשכילים יבינו, זוכרים את זה? המשכילים יבינו, זה שייך למי שמשכיל על אחרית דבר. מסתכל בדברים בשורשם, כפי שהם מובילים אל הישועה. אני אומר, טיפה בדרך דרוש, אני לא אוהב לומר דרשות בכוזרי, רק לומר פשט. הפעם טיפה בדרך דרוש, נעוץ סופן בתחילתן ובתחילתן בסופן, הספר הזה מסתיים, לירושלים לא תיבנה, כי אם כשיכספו אליה ישראל תחליט הכוסף, הוא גם מתחיל כך, והמשכילים יבינו. המשכילים יבינו אלו פסוקי הגאולה שבסוף דניאל. המשכילים יבינו שמטרת הספר הזה איננה לתאר אירוע היסטורי, גם איננה להתנצל כלפי דתות אחרות, וגם לא להגן ולהציל את היהדות, אלא להיות בונה שיטה רוחנית שיש לה ערך ומשמעות גם בזמן של גאולה, כפי שכך אכן קרה. נדמה רבותיי,
ברגע שאנחנו מסוד דבר, איך אפשר?
כאשר נפלו, המשכילים יבינו שכשמה שאני אומר כאשר נפלו, אני לא חוקר באקדמיה. שהולך להסביר את הדברים כאשר נפלו מבחינתם הטכנית, אלא מבחינתם השכלית הפנימית. הייתי לזכור, הדברים כאשר נפלו באמת. תראה, אתן לך דוגמה.
הדבר שקרה באמת זה המסר, זה לא המעשה.
אני אתן לך דוגמה פשוטה, בסדר? מאוד פשוטה, פשטנית אפילו. יום אחד נשאל אותך, למה באת לישיבה? יש לך תשובה. אבל כשמישהו יכתוב ספר, למה באת לישיבה, יכול להיות שיכתוב סיפור אחר. זאת אומרת שאתה תהיה לספר הזה הגיבור הראשי. אני אכתוב את הסיפור שאתה תכתוב בעוד 20 שנה. כלומר, יכול להיות שאתה מייחסת ביד כל הישיבה לדבר מסוים. האמת היא שזה בכלל דבר אחר. אני לא אומר שזה טעות, אבל עמוק יותר. זה ברור? עכשיו, יכול להיות שמלך חוזר דיבר דברים מסוימים. אבל רבי יהודה הלוי כותב את הדברים כאשר נפלו. כאשר באמת היו. זה ברור. המשל לא מובן, זה כך בהרבה דברים.
לא, כן, אבל...
לכן, הספר הזה כותב את הדברים כמו שהם באמת. והוא מתעקש לא להיות נאמן לאמת ההיסטורית. זה ברור? חשוב לו מאוד לא להיות נאמן לאמת ההיסטורית. מדוע? משום שהוא מתכוון להיות נאמן לאמת. לא תמיד האמת ההיסטורית היא האמת. משום שהאמת ההיסטורית מתארת את מה שאדם חשב באותו רגע. אבל יכול להיות שמה שדחף אותו הוא נקודה הרבה יותר עמוקה. כך זה בהרבה דברים, בהרבה תחומים, זה ברור. למשל, יכול להיות שמלך כוזר חשב, שהוא חשב על הנושאים האלה לפני החלום, אבל באמת הוא לא חשב. זה ברור, יכול להיות שמלך כוזר היה מחפש וקרא הרבה ספרות דתית, והיה נראה לו שהחלום רק מאשר דברים שהוא ידע קודם, יכול להיות שזה מה שהוא חשב, אבל זה לא נכון. נראה אם צריך לבאר את זה יותר. כן, רבותיי, השאלה הגדולה היא מדוע הספר הזה נפתח בחלום, וזו שאלה גדולה, הן מצד שלא ככה יהיו הדברים, והן מצד שלכלול יותר מתאים שיהיה פה תפקיד יותר חשוב לספר. בואו נקרא בפנים את האופן שבו מתואר החלום. זכרתי מה ששמעתי כבר מטענות החבר אשר היה אצל מלך חוזר. דיברנו על מלך חוזר הנכנס בדת היהודים היום כ-400 שנה כאשר נזכר נודע בספרי דברי הימים. גם על זה דיברנו, נכנס בדת היהודים זה הגר. כי נשנה עליו חלום פעמים רבות, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו. אם כן, לפני שאנחנו נכנסים לתוכנו של החלום, יש גם רקע לחלום. כל מילה פה מדויקת. פה לא כתוב שהוא חלם חלום, אלא כתוב שהוא חלם חלום פעמים רבות, ובחלום מלאך מדבר עמו. למה צריך שבחלום ידבר איתו מלאך? לומר שמלאך מדבר עמו, זו סכנה גדולה. אני חושש אני שאם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, אתמול דיברתי עם מלאך בחלום, יש ספק אם אני, יהיה לי מה לומר לו, או בעל מקצוע. צריך לומר לו את הדברים. כלומר, מי שרואה מלאכים בחלום, נתחלף לו א' כף בח', כלומר, אולי ראה מלאך. אבל מלאך, אי אפשר לראות, כלומר, אני אשאל אותו איך הוא נראה המלאך, וכשתקבל תשובה, אני אגיד לו, זה לא מלאך. זה דבר מאוד לא פשוט לראות מלאך בחלום. צריך לזה ודאות פנימית עמוקה מאוד, או שיגעון עמוק מאוד. אבל, למרות זאת, הגמרא במסכת ברכות דף נ"ה אומרת, רב הרמי, כתיב, והחלומות שב ידברו, הוא כתיב, בחלום אדבר בו, לא קשיא, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. זאת אומרת, החלומות שנאמר עליהם בחלום הדבר בו, הם חלומות שהם על ידי מלאך. וכן, רבי יהודה הלוי מעתיק פה את הגמרא בברכות דף נ"ה, לומר שהחלום הזה הוא אמיתי, חלום שהוא על ידי מלאך. חלום שהוא על ידי מלאך זה דבר מוזר מאוד. מדוע? משום ש... הנטייה הטבעית של האדם היא לומר שהחלום מבטא את האינסטינקט. כלומר, החלום מבטא את הגנוז ונפשו של האדם פנימה. בהחלט יש פנים לדבר. בהחלט החלום הוא אינסטינקטיבי. דיינו, לא כוח השכל הוא המושל בחלום, גם לא כוח הרגש, אלא הכוח הסמוי, האינסטינקטיבי, התת-הכרתי. לכן, הדבר האחרון, לכאורה, שאפשר לצפות לו בחלום, זה לראות מלאך. משום שמלאך הוא ציר שלוח ממרומים, הוא מגיע מעת השם, ומבחינה זו, הוא איננו נובע מפנימיותה של הנפש. זה נובע מה שאני רוצה לומר. כלומר, החלום, כמו שאתה שם בגמרא, ש... אומרים לך מלאך לא, מה אתה חושב על זה כל היום, ואז אתה חולם את זה, החלום נובע מפנימיותו של האדם, מהעולם האינסטינקטיבי, התת-הכרתי שלו. יש פה דבר מאוד מוזר, שאדם בעולם התת-הכרתי שלו חולם דווקא לא על עצמו, אלא חולם על זה שהוא מושפע מן המרחב, זהו המלאך, שמגיע מעת השם. תראי גוון האינסטינקט יש. יש מצב של אדם שהאינסטינקט שלו פירושו הוא הצמצום הנפשי שלו. דהיינו, יש לו את העולם שלו, את החוויות שלו, את החושים שלו, ואותם הוא חולם. הוא יחלום על שדים. משום שהעולם האינסטינקטיבי של האדם, כאשר הוא אישי, הוא מרוכז בפרטיות החולם, זו בלהה, זו לא מציאות, הוא יחלום על שדים. כיצד השדים נראים? המקרה הפחות טוב הם נראים כמו מכוניות ומאכלים, ובמקרה השלם הם נראים כמו הצלחה, עושר, שמחה, חוכמה. כל אלה שדים, במובן הזה שהם לא בני קיימה, משום שהם נובעים מפרטיותו של האדם. לעומת זאת יש מצב אחר לגמרי, שבו האדם מוצא את עצמו כמיקרו-קוסמוס, דהיינו. הוא מוצא את עצמו כנקודה שאליה מתכנסים עולמות רחבים הרבה מעבר לאישיותו של האדם. זהו המלאך. יש פה דחיפה פנימית. החלום הוא דחיפה פנימית. דהיינו, הוא מגיע מתוך עולמו של הניקף. מקיף וניקף. מתוך עולמו של הניקף. אבל הניקף מגיב אל המקיף. דהיינו, אל המלאך. הוא מגיב אל עולמות הרבה יותר רחבים, שהוא מוצא את עצמו קשור אליהם, מושפע מהם, ומתוך כך חולם. התיאור של החלום על ידי מלאך הוא נפלא, אפלא ואפלא. זה לא חלום שנובע מהצמצום האישי של האדם. זה בלעה, החלום הזה. כלומר, מי שיש לו כישרון לחלום חלומות, יש לו נפש מיוחדת, יש אדם שיש לו כישרון לשיר ולנגן ולחשוב, יש אדם שיש לו כישרון לחלום. והחלומות שאב ידבר, על החלומות האלו נאמר. אבל פה עסקינה בתופעה באמת נפלאה מאוד. אדם שמשהו חולם, הוא חולם. האינסטינקט הנפשי שלו הוא מתוך דחיפה חיצונית, והיא מתוך קשר עצום אל המרחב, אל משהו מעבר לצמצום, לצמצום הפרטי שלו, זהו המלאך. זה מדהים. אם אתה חולם, אתה היית צריך לחלום משהו על עצמך, איזה משהו על שורש נפשך, או על העתיד שלך. אתה בכלל לא חולם על עצמך. אתה מוצא שעצמך הוא מה שאתה מואר באור גדול. אור של שליחות אלוהית שחודר עד עולם הרגש והאינסטינקט שלך. זאת אומרת, האדם מוצא את עצמו עמוק עמוק בתוך מרחב האמונה. לא בתוך מרחק האמונה שלו, זה לא שהוא מכיר את עצמו טוב יותר אחרי החלום. זה לא שהוא מוצא איזו נקודה אישית, אלא הוא מוצא שעצמו הוא מה שהנצח והשלמות האלוהית מדברת אליו בתוך תוכו באופן עמוק מאוד. סוגיות אקטואליות מאוד. כיצד חולמים? כיצד חווים? איזה חוויות האדם חווה? נעביר את החלום לחוויה. מהן חוויותיו של האדם? בעולם היום, אדם לא רוצה לחוות חוויות של אחרים. זה החוכמה שהוא יחווה חוויות שאינן שלו. הוא רוצה את הנקודה שלו. אז הוא מרגיש טוב. זה נגע לשורשי הקיום שלו. ואז הוא חש שהגיע לסיפוקו. הגיע לנקודת האמת שלו. אבל ברגע שהוא חווה חוויות, הוא חולם חלומות של אחרים. לדוגמה, חוויות דתיות. על האלוה. או על כלל ישראל. כלל ישראל זה משהו אחר. זה לא אני. אני צריך משהו אישי שמדבר אליי. עם ישראל זה גם טוב. שני מישורים בחיי, המישור החווייתי הקיומי, האקזיסטנציאלי, המעניין, המרתק, הפרטי. יש עוד עם מסביב, הוא גם חשוב מאוד העם הזה. צריך לקנא לכבודו ולעשות הרבה דברים טובים למען העם. אבל אי אפשר להתחיות מזה. אבל יש מצב שבו אדם מוצא את עצמו מושפע, מוצא את עצמו שכל המרחב, כל ההיקף זורם אליו, חודר אל תוכו, ומה שמעניין אותו, ומה שהוא חווה, הוא את חוויות האמונה יותר כלליות, זהו המלאך. רק לזו חוויה עיקרית. רק לחוויה שקושרת פרט וכלל, קושרת את צמצום האישיות הפרטית, יחד עם מרחב האמונה הרחב, וזה חוויה עיקרית. צריך להתנסה מעל הפרטיות, ולמצוא את עצמך בתוך ההתנסות וההתרוממות הזו. זו חוויה של אמונה. רק ככה אפשר לגשת בכלל אל האמונה. מדוע? אני טוען, אני מנסה לומר שהחלום הזה הוא הרבה מעבר לשכל, הרבה מעבר להכרה. משום שהמדרגה הכי נמוכה זה חלום על ידי שד. המדרגה הכי נמוכה, אדם אדם אומר, כמה אני משתוקק לאמונה, חלמתי שהתפללתי שבועיים. צמתי, לא אכלתי, התקדשתי, זכיתי לנבואה. שוחרר. להשד. אפשרות שנייה, הוא לא חולם חלומות, הוא אינטלקטואל יבש. יותר טוב. לא נבנה ככה מדינה. אולי אותך. כלומר, זה מאושר במסגרת אפשרויות החיים, קיום מינימלי. מי שחלם על עצמו, יש לו כל מיני חוויות אישיות, והוא אומר, אני זו דרכי, מה אני יכול לעשות? זה מה שמדבר אליי, ואני, כזה אני, חבל, זה על ידי שם. מישהו כזה צפוד, שהוא, אין לו חלומות, אין לו חוויות, אבל הוא באינטלקט שלו הגיע למסקנה שכדאי לחיות חיים של אמונה, זה בשביל לשרוד. זה מאושר בתור מערכת הישרדות. ויש חלום על ידי מלאך. חלום על ידי מלאך זה להתנסה מעל הצמצום הפרטי. באופן שעולם החוויות שלך הוא כל כך עשיר, עולם החוויות שלך זה עולם פרטי שלך, כל כך עשיר, שהוא מכיל בתוכו מרחב אדיר מעבר הנגבלות הנפשיות שלך. ואתה מוצא את עצמך מקושר בפנימי פנימיותך עם עולמות רחבים מאוד, זהו מלאך, ציר שלוח מאת האלוה, שמזרים אל תוכך שפע שלם ואושר גדול, האושר גדול של רוח, של קדושה, של מימות, של חוויית רוח, חוויית אמונה. השניות הזאת, לכאורה, השניות הזאת, של החלום, שהוא אינסטינקטיבי, ושל המלאך, שהוא חיצוני, אז זה לא שניות, זה אותו דבר, כמובן זה משלים זה את זה, אבל אלו שני המרכיבים שיש פה. החלום, שהוא חווייתי, פנימי, והמלאך, שהוא חיצוני, כלומר פנים-פנימי, והוא המתגלה אליך בחלום. זה מה שבאמת קורה. אי אפשר לצפות ממלך כוזר שיבין את הדבר הזה ברגע החלום. זה לא שייך. את זה הוא יבין בשלב מאוחר יותר. תקח לו זמן. אבל זה מה שבאמת קורה. מצילו של מלך כוזר, מה שקורה כרגע בחלום זה אישור לעולם המחשבות הקודם שלו. אם אנחנו עכשיו מתפרשת לך לך, אז זה מה שהוא עושה פה. לאברהם אבינו, אנחנו יודעים שהוא חיפש הרבה מאוד. מקובל הוא באומה, שאברהם אבינו חיפש וחקר ובדק עוד לפני לך לך. מגיל 48, לכל הפחות, זוכרים את זה, שבת דף י"ב. רש"י עושה את החשבון אברהם שפלט, זה בגיל מ"ח. מגיל מ"ח ועד 75, הוא עושה את בחיפושים. לכל הפחות, נכון? זו השיטה הכי, ככה הרמב"ם אומר, נכון? בין 40 או 48. לא זוכר, אולי הרעבד אומר 48, 3. בכל מקום 3, 40 ו-48. לכל הפחות, 48. זה הזמן של דור הפלגה. ומאז אברהם אבינו עוסק בחיפושים. והנפש אשר עשו בחרן. אתם יודעים שברית בין הפטרים הייתה בגיל 70. זה ידוע. דבר ידוע. החשבון פשוט, משום ש-400 שנה כתוב בברית בין הפטרים. ובשמות כתוב מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. לא קשיא, המי לדעת יצחק, המי נברית, כך כתוב בספרי. במחילתא, סליחה, שם בבו. אז יוצא שברית בין הפטרים הייתה 30 שנה לפני שנת יצחק. אם כך היא הייתה, וכשאברהם אבינו היה בן 70, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל בלבלו אותנו. זאת אומרת, אתה קורא חומש בראשית, ברור לך שברית בין הפטרים הייתה אחרי. כלומר, אברהם אבינו היה בן למעלה מ-75 בברית בין הפטרים. קורה, 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 מגיע לחומש שמות, הופ, רק עכשיו גילו לך שזה היה בגיל 70. מה התשובה? פשוט מאוד. אומר, אתה לא מסתיר, אני מגלה, אבל אני מגלה מאוחר. זה ברור, זה פשוט מאוד. אם הייתי מגלה לך ולך לך, אז היית נותן דגש לעולם החוויות הפרטי של אברהם אבינו. לא. בסדר, העסק בו לא מסודר, אבל אחרי הכל, אברהם אבינו הוא מחפש גדול, מגדולי מחפשי הדרך. התורה לא רוצה את זה. אברהם אבינו, אם אתה קורא את לך לך, רק את לך לך, יוצא שאברהם אבינו זה כמו יונה, נכון? מה היה עם אברהם אבינו? היה איזה בן של תרח, יום אחד השם אמר לו, לך לך. הלך. אמרו לו, לך, הלך. לא חיפש, לא בדק, לא ברר, שום דבר. אמרו לו, לך, הלך. טוב, לא סתם אמרו לו, לך, כי הוא היה אברהם אבינו. אבל מה הוא עשה בשביל שיגידו לו, לך? כלום. הסתומה עשה דברים, אבל לא היו ראויים לכתב עלי ספר. הם לא חשובים בכלל. מה אתה רוצה לחנך אותך בפרשת לך לך? לברור שסגולת ישראל היא העיקר. הסגולה היא סיבת כל תהליך. יפה. רק אחרי שיש אומה, איפה זה קורה? ביציאת מצרים. רק אחרי שיש אומה, והבניין הלאומי נבנה, התהליך הסתיים. תהליך כל שנה, כן? כל שנה אנחנו קוראים, נך לך, הולכים ולומדים את התורה, והאומה הזאת כבר בנויה, רק אז הוא יחלה, ועכשיו מותר לך לדעת שקדמו חיפושים. עכשיו אתה תלמד את זה בהקשר הנכון. עכשיו הדברים יתבררו לך. התורה לא מסתירה מאיתנו דבר. עכשיו יש משמעות דרך החיפוש. זה מה שקורה פה בספר הזה, כן? בספר הזה, לגבי המלך, זה כמו אברהם אבינו. אתה מתחיל את המאמר, יראה לך שהמלך הזה, יום אחד, מלאך אמר לו, לך לך. רק אחרי שהתברר לך מהו באמת הממד האמיתי של האמונה, שמתחיל מתוך דבקות פנימית חיצונית, רק אז מותר לך לדעת, ורק אז תבין בהקשר הנכון, וזה קורה בפסקה צדיק ח', שבעצם המלך היו לו מחשבות, היו לו חיפושים, היו לו ברורים, וכמעט הוא הגיע באופן שכלי למסקנה שאמר לו החלום, אז יש לזה חשיבות וערך, וזה גם יתרום תרומה. אבל אנחנו באים לברר את המהות, והמהות היא, וזו כנראה האמת, המהות היא שהאמונה היא כוח אחר לחלוטין. אין יחס ישר בין החיפוש לבין מה שהתברר למלך בחלום. החלום זה עולם חדש שנברא. נתבונן קצת בתוכן החלום, זה הדברים קשורים פה, נתבונן קצת בתוכן החלום. מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשך איננו רצוי. והוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר עד שהיה משמש בעבודת האחד והקורבנות בעצמו בלב שלם. וכל אשר היה משתדל במעשים ההם היה המלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי. גרמנו זה לחקור על האמונות והדתות והתייעד בסוף הוא ואמריו מהכוזרים. הפתגם היפה הזה, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי, או בגרסתו ההמונית, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, מה שלא נכתב מעולם, אלא כוונתך רצויה ומעשיך איננו רצוי. וזה כנראה חשיבות. בכל מקום, הפתגם הזה הוא מהפתגמים היותר מתאים ומבלבלים. משום שאם אתה אומר כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשיך איננו רצוי, השאלה היא כזאת, מה כל הכוונתך? כוונתך של מי? של מלך כוזר עובד עבודה זו. מתאמץ, יש לו מחשבות טובות. אחרי הכל, אחרי כל המחשבות הטובות שלו, עובד עבודה זו. דהיינו, העולם הרוחני שלו מוביל אותו בלא הסתייגות מוסרית, אלא זה שאפשר להקריב קורבנות לאלילים. הוא די מהאחרונים שנשארו, אני חייב לומר. כלומר, כבר אין הרבה כאלה. עוד לא גילו אותם. כלומר, הם מסתובבים בעולם, אבל הם לא התגלו. כי זה האינדיאנים והכושים באפריקה. אז הם לא התגלו, הם לא קיימים. בעולם התרבותי, יש גם את הסינים, והיפנים, וההודים, והטיילנדים. גם הם לא כל כך התגלו. כבר הם נמצאים על הגבול. בעולם המוכר, כמו שכתוב בהמשך, זוכרים, מה לאדום וישמעאל חילקו את היישוב. זוכרים? תכחס איזה פסקה זה. פסקה ב'. מה לאדום ולישמעאל שחילקו היישוב נלחני זה בזה. העולם, היישוב מורכב מאדום ומישמעאל. ובשוליים, ממלכת הכוזרים. שם נשארו כמה עובדי אלילים. ובא המלאך ואומר למלך, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי. מה יוצא לפי זה? שאנחנו רוצים ממך להתייהד, דהיינו, תשאר כמו שאתה, מבחינת העולם הרגשי שלך והרוחני שלך, זה בסדר, תשאר כמו שאתה. אבל הרפרטואר צריך להתחלף. תרייג. אנחנו לא דורשים לך השתנות פנימית. כוונתך רצויה. תמשיך כמו שאתה, זה טוב. אז במקום אלילים, תעבוד לאלוהים. אורתופרקסיה. המעשה הנכון. זה שעוריה מה שכתוב. זה ברור. כוונתך רצויה או מעשך אינו רצוי, זה משפט שערורייתי. ואני אומר לכם שהוא גם מוסף באופן שערורייתי. ואני כשאומר לך, רבי יהודה הלוי אומר שהעיקר זה המעשה. כוונה, יש לנו פלורליזם מחשבתי. אתה תחשוב מה שאתה רוצה. כולל המחשבות הכי מגונות של עובדי עבודה זרה. אין עובד עבודה זרה עם מחשבות טובות. יכול להיות בחור טוב. עובד עבודה זרה. אבל לא יכול להיות עם מחשבות רוחניות טובות. כי כל מי שמסוגל לחשוב שאפשר להפוך את האלוהים לחלק מסדר המציאות, אז מחשבותיו מגונות. מה?
הכוונה זה לא מחשבה.
וואו,
זה שאתה מנסה לחפש מה טוב, זה...
בסדר, אני מבין, אני לא בטוח, אבל מכל מקום מה שהוא אמר לו זה ככה, כל המרחב הרוחני לא כך מעניין אותי. היהודים והגויים שלהם אותם כוונות. מה שמבדיל בינינו, אנחנו כאילו נתרייג, נעבור לתרייג. אז זה לא יאומן הדבר הזה. טוב, אבל זה כתוב. עכשיו בואו נלמד ביחד מה כתוב. אני חוזר עוד פעם לגוף הדברים. כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשך איננו רצוי. והוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר. שמעתם, יש מושג כזה, תורת הכוזר. זה לא נצרות, זה לא אסלאם. עד שהיה משמש בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בלב שלם. וכל אשר היה משתדל במעשים ההם, אז מה התגובה של המלך? כשאומרים לו, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי, מהי תגובתו? אז הוא מחפש את המעשה הרצוי. הוא היה שוחט לפני זה מהצוואר, עכשיו הוא שוחט מהעורף. אין לו מה לעשות חוץ מאשר לקורבנות. במובן מה אני מתקשה פה. מה שכתוב פה זה כשהמלאך בא אליו ואומר לו כמלאך רצוי המעשה הנו רצוי, הוא משתדל יותר במעשים ההם. משקיע יותר בעבודת הקורבנות. כלומר, הוא פרש, הוא תרגל. כשאמרו לו כמלאך רצוי המעשה הנו רצוי, אמרו לו, הקרבת אתמול שור, תקריב עין. שחט אותו מן הצוואר, תשחט מן העורף. העלית אותו עולה, כליל, שים רק את האמורים, שמת את האמורים, שים עולה, אכלת את החזה, תאכל את השוק, ועכשיו תתחיל, יש הרבה אפשרויות, מה לאכול, מה להקריב, מי להקריב, איזה שעה, עם סכין הנבוט, מה הגובה של המזבח, זהב, כסף, נחושת, יש הרבה עבודה, אבל הכל מצומצם בקורבנות. אפשר, אין איזה משהו אחר, אין אפשרויות נוספות. הוא משקיע בקורבנות. טוב, זה ברור שכל המושג של דרך ארץ לא שייך פה. משום שאנחנו מדברים פה על עבודת השם. הוא לא שייך לומר שהוא עכשיו יעשיר את כל העניים של ממלכתו. זה לא הנושא, זו הקדמה. כלומר, זה ברור שאם הוא אדם לא מוסרי, אז אין מה לדבר איתו. אנחנו עוסקים פה בעבודת השם, לא בדרך ארץ קדמה לתורה. לכן, זה לא בעניין. אנחנו עוסקים פה בין אדם למקום. האמונה, העבודה. יפה. העבודה היא באפשרות אחת בלבד, לפנות אל הבורא. זוהי העבודה שאנחנו מכירים. הפנייה של האדם אל הבורא. אין משהו אחר. אין אפשרות לתקשר עם ריבונו של עולם באופן אחר. רק על ידי פנייתנו אליו. יכול להיות שזה ינבא אותנו ויודיע לנו את העתידות, אבל זה כבר לא עבודת השם, זה שכר. עבודת השם היא פניית האדם אל הבורא. יש לזה שתי אפשרויות. בגרסה המפותחת יותר זה נקרא תפילה. בגרסה הפחות מפותחת זה נקרא קורבנות. אני מדבר עכשיו בתור אדם גוי. בגרסה המפותחת זה נקרא תפילה, משום שאתה לא צריך הגשמה להגשים, אתה לא צריך... כל קורבן זה לא אוכל משהו, שותה משהו, אז אתה לא... אתה משתחרר מזה, אתה מדבר איתו פשוט. הצד הפחות זה להתמסר. אתה מוסר לו את המונחה, מתבטל אליו. בכל מקום זה מלמטה למעלה. זה מעט האדם אל השם. זו הפנייה שלנו אל הבורא. באמת זה נכון. המצווה האפשרית היחידה שיכול האדם להבין מדעתו היא עבודת הקורבנות. אין מצווה אחרת. הוא יכול לעשות דברים יותר גרועים. למשל, הוא יכול להחרים את כל שללו. כלומר, להגיד, העיר הזאת כולה הקדש. זה גם קורבן. פחות טוב. משום שהוא מחוסר את הפנייה, את הדיבור עם הבורא. זה טוב? באמת אין מצווה אחרת. הנחת היסוד היא שהאמונה היא דבר שמתחיל מתוכו של האדם. אם אתה שם לב, אני מדבר עכשיו על החלום בלי מלאך. לכן רק אחר כך כתוב רק המלאך בה. כל אשר המשתדל במעשים ההם היה המלאך בה אליו בלילה. לא כתוב שהיה חולם עוד פעם. ברור שהיה חולם עוד פעם. אבל הנקודה העיקרית היא, שכחת את המלאך, אתה מדגיש את החלום. המהלך האמוני הרגיל בשלמות העולם הוא חלום בלי מלאך. דהיינו, מתוכך אתה נטבע לדבקות ולשייכות אלוהית. אתה קובע את מערכת היחסים. שכרך להתנבא. במקרה טוב, זה שכרך. אבל עבודת האלוה היא הפנייה אליו. איך פונים אל האלוה? יכול לדבר איתו. אתה יכול להתפלל אליו, לדבר איתו, אתה יכול להקים לו קורבן, זה אותו עיקרון, להתמסר אליו. ככל שאתה אדם שיותר מחובר אל הטבע, הפנייה שלך תהיה יותר טבעית, אחרי זה ידיך קורבן. אתה יכול להתפלל, אבל זה אותו דבר, תפילות כנגד קורבנות. תפנו. אין משהו אחר. אם האדם מחפש קשר ושייכות לבורא, פשוט אין משהו אחר. מה, אתה תניח תפילים? יש לך ואמין, אני אניח תפילים? אתה מחפש קשר לבורא, מה תעשה? מה הבעיה? קח פרשיות, שים אותם בבית של קלאפ, אתה מתפלל, אתה נקרא את הפרשה. לעולם לא תניח תפילין, זה ברור. מה תעשה עכשיו? תשמור את יום השבת? תדבר עם הבורא, מה יש לך לשמור את יום השבת? הקריר קורבנות זה ביטוי של התמסרות. זה ביטוי של התמסרות. תראה, האדם מבשרו חוזה לו. זאת אומרת, הרי האדם... מלך כוזר הוא אדם בעל אמונה עזה מאוד. הוא משתדל בעבודת הקורבנות. מתוכו הוא חש את השייכות שלו אל האלוה. והוא מחפש קשר. החיפוש שמגיע מעת האדם, האפשרות היחידה שלו היא הקנייה, ההתבטלות, הדיבור עם האלוה, הפנייה אל האלוה. זה נעשה בעבודת הקורבנות ובתפילה. הקורבנות והתפילה משולבים זה בזה, זה ברור, הקורבן, מקווה שזה ברור שלא, אין, הוא לא רק. אריסטו, היה עושה קורבנות מצוות נשים מלומדה. כך כתוב בספר תולדות אריסטו, שהוא היה כמובן אומר לחבר'ה, טוב, בואו נצא לחוות מנהג המדינה. הבה נשחט את התרנגול. כי כולם היו יוונים שם, ואצל הפילוסוף, חלק מההנהגה הפילוסופית שלו זה לא להיות חריג. כי אתה נמצא באוכלוסייה מסוימת, הם קיים בבוקר שוחטים תרנגול להוא שירד מאולימפוס, אז גם אתה תעשה את זה, אבל לא צריך להם. שים אותם למזבח, כמו שכולם שמים גם אתה שים. זה חלק מעבודת הפילוסוף, שהוא יודע שיש, החיים מתחלקים משניים, יש תפאורה, זה הבריאות הרגילות. עם כל מיני דברים, וכמו שאתה לא מתעקש להיות לבוש בתלבושת אחרת, זה לא כל כך מעניין אותך, אתה מתלבש לפי צו האופנה. אתה פילוסוף, אז זה בעיה, אתה תמיד מתלבש לפי האופנה של אתמול. אבל זה לא עקרוני. זה לא כל כך עקרוני אצלך, מתחילך אתה מוכן להתלבש באופנה של היום. משום אופן לא של מחר, כלומר, אתה לא תהיה הראשון, זה ברור. אבל אחרי שעשר רצובת נפתח, תגיד, סליחה, כבר לא הולכים עם קורא. בסדר, אני מוריד את הקורא. וכבר, גם את העניבות הורידו. מוריד את העניבה, אתה מסתם תהיה מהאחרונים שישימו לב שהאופנה התחלפה. אבל שתתחלף, אתה גם תחליף, כי זו נקודה בכלל לא חשובה, איך מתלבשים. מתלבשים כמו שכולם מתלבשים. עכשיו אני רוצה שחלק מהתרבות זה לשים איזה תרנגול שחוט על המזבח. שמים, מתי שמים את זה? בזריחה. קמים, אומרים לתלמידים, חבר'ה, לא תשכוח, התרנגול. אוקיי, שמים, ואז חוזרים לעבודה העיקרית, זה מה שהולך היום. זה לא ככה, קורבן. קורבן זה בא עם אקסטזה, אתה נכנס, אנחנו פשוט לא מכירים את זה, את הקורבנות, אבל זה אבוידה. אתה נכנס, מכיר את קורבן, אתה יוצא עם חוויה אקסטטית עזה. אין משהו אחר, אין אפשרות לתקשר עם הבורא באופן אחר, כאשר המהלך הוא מלמטה למעלה. יפה, זה כלומר זה שד, נכון? זה שד, כלומר זה כל זה צמצום של האדם, החיפוש באופן הזה, זה מה שהאדם יכול לעשות. אני לא ממש רוצה לכבד את זה. זה הרבה ביחס למה שאפשר לעשות לבד, כאשר ריבונו של עולם לא איתנו, אלא אנחנו מחפשים. אם כן, המלך הבין את מה שאומר לו המלאך, כמו שאנחנו הבנו בקושיה. המלאך אומר לו, כוונתך רצוי, מה שכננו רצוי. אם כך, כוונת המלאך לומר לו, את עולם האמונות והדעות שלך לא צריך לבדוק. מה צריך לבדוק זה את עולם המעשים. אז הוא בודק, הוא משתדל יותר בעבודת הקורבנות. אני חושב שזה די עבוד הדבר הזה, כלומר, מה הכוונה, מה צריך לעשות? צריך לוקחים את הבהמה, שוחטים מהצבא, הולך לישון, לא נרדם, לא מגיע למנוחה ולנחלה. למחרת, מחליף בהמה. זה קרב עבוד, כלומר, זה... מה אתה עושה? אתה הולך פה על עיוור. זה מה שמתכוון, זה לא שהמלאך זה אחד שמציק לו, לא, המלאך זה לא איזה אחד שמטריד אותו. אבל מה משגע אותו המלאך? המלאך יגיד לו, אני אגיד לכם איך היה צריך להיות. כמו שכתוב בסיפור של יוסף מלך הכוזרי, כתוב, המלאך בא לאהרון ואומר, שמע, אם אתה לא תלך למערה שם, אני אשגע אותך, אז תצא לך הנשמה. לך למערה שם, שם תמצא את האמת. פעם, פעמיים, שלוש, זה לא במקרה הלך, מצא שם את היהודי, גירו אותו, אבל בסדר. אני אומר לכם, לא היה מלאך בחלום. כלומר, המלאך שאתם מתארים אותו, כשהייתי ילד, היה לו כזה עיגול מעל הראש. הוא לא היה עם עיגול מעל הראש המלאך. גם לא היה לו כנפיים. המלאך זה קולו הפנימי של האדם המחובר אל כל מרחב העולמות החיצוני, דהיינו הפנים פנימי. זה מוסר הכליות שיש לאדם על זה שהוא מנותק מכל המרחב האלוהי הרחב. הוא לא יכול לישון בלילה. אדם רציני מאוד אומר לכם. יש כאלה שסוברים שהתפקיד של המלך, אמרתי לכם, שהמלך היה קשה עם הנוצרי והמוסלמי ורח עם היהודי. כלומר, אם אתה קורא את ספר הכוזרי וחוזר תשומת לב, נראה ככה. את הנוצרי והמוסלמי הוא נכנס בהם תוקף אותם. עד שבא יהודי, הוא ישר ככה, מקבל מהר, כל מה שאומרים לו. כי המשחק מחור. הקדיש להם איזה עמוד וחצי לנוצרי והמוסלמי, קטל אותם סופית, ומאז הוא אוכל את כל הלוקשים שהחבר מאכיל אותו, כאשר באמת אין הבדל מהותי ביניהם. זה יריב קל. חלילה לומר את זה. אני אומר לכם שהמלך, תראו את הפתיחה פה. זה אדם רציני מאוד, אדם עמוק. מיוחד, מופלא, נשמה עצומה. ועוד מלך. זאת אומרת, מי יכול, איזה שלמות מופלאה, מי יכול לתאר לעצמו היום, תופעה כזאת אצל מלך. המלך איזה נזיר מתבודל. אבל מלך שצריך להעניק מדינה, סיפרתי לכם את הסיפור על קמרון, סתום ככה היה גם שם. סיפרתי לכם את הסיפור על קמרון. לא סיפר לכם את הסיפור על קמרון. יש לו כמה פרקים לסיפור הזה, אבל אני אספר לכם את הפרק הנוגע לעניין. הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה, היה מיודד עם נשיא קמרון. נשיא קמרון היה לומד ממנו תורה, זה טיפוס מוזר. אני אומר תמיד שקמרון זה האביר גשי. התבצע להם מקום באפריקה. מה הם השמים, הגרגשים, ששמו אותם באפריקה? הם היו דווקא בסדר. הגרגשי פנה והלך לו, ושמו אותם, תקעו אותה שם באפריקה. שני תירוצים יש, אפשרות א', דרום אפריקה, אפשרות ב', קמרון. ומה יש בקמרון? לא ידעו מה יש שם בקמרון, אבל אחרי 2000 שנות גלות, נשיא קמרון, זה היה אחרי השליה של אוסלו, אז כשפרס היה נוסע לחדש את הקשרים בקמרון, אז הרב אשכנזי היה נוסע איתו ללמד תורה את נשיא קמרון. משהו לא יום. יש לזה עוד כמה פרקים, אבל אולי בזמנות אחרת. אבל אחד הסיפורים שהרב אשכנזי סיפר, זה שפעם אחת, הוא הרי היה בצרפת, מסתובב בצרפת, ופעם הזמין אותו נשיא קמרון לשוויץ, לדבר איתו בדברי תורה. הוא נכנס לאיזה אולם, ורואה אולם מלא קושים. והנשיא עומד בפעתי האולם. שואל אותו, מהי, היי, אומר לו, זה ראש הממשלה, השרים, הפרלמנט, כולם פה. כי אם אני משאיר אותם שם, אין לאן לחזור. כל מסע, כולם איתו. אני אומר לכם, רבותיי, אני אומר לכם שמלך כוזר גם הייתה לממשלה כזו. יש לי לזה ראיות מספר הכוזרים. זוכרים את זה? במאמר שני. הוא פחד לדבר. הוא רצה להתייעל, הוא פחד לדבר. עד שהוא גילה את חלומו אל שר הצבא, ומי שיגיד הווזיר, זה סימן שלומד בתרגום הלא נכון, גילה את חלומו לשר הצבא, שם כתוב הווזיר, גילה את חלומו לשר הצבא, והוא יכל לדבר רק עם אדם אחד. אחרי שהוא שכנע אותו, הם התחילו לגלות לאט לאט. זאת אומרת, אחרי זה שם, אם אני אדע להם שהמלך שאתה רוצה להיות יהודי, אין מלך יותר. המלך הזה, זה לא... אני לא יודע איך אתם מתארים לעצמם את המלך. העסק שם לא עובד לבד, רבותיי. זה קזריה. קזריה זה, אני לא יודע בדיוק, כלומר, אני יודע בדיוק איפה זה, אבל איכשהו נראה לי, ליד צ'צ'ניה. זה בהחלט באותו אזור. רבותיי, שעברו 1500 שנה, זה לא מקום תרבותי, זה לא שם פילוסופים. זה נוודים, רואה בקר, אנשים כוחניים מאוד. מה יש שם? איפה זה קזריה? אבל אמרתי לכם שם, יש אוזבקיסטן, אזרבייג'אן, טאג'יקיסטן, ארמניה, גרוזיה, כל המקומות הללו, השם ישמור, שומר נפשו, ירחק, זה עולמות, זה דמדומי העולם שם. זה ליד שף שנייה, זה ברור לי. איפה זה? הבעיה שלי שיש לי ים השחור וים הקספי. אני תמיד מבלבל ביניהם. הם איכשהו באיזשהו מקום ליד, הכוונה איזה 2,000 קילומטר ברוסיה, אבל אחרי פרס! בין פרס לטורקיה, צפונה, שם יש שני ימות, הים השחור והים הקספי, שם נמצאים כל הסטנים, כלומר, הסמך טט, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, טורקמניסטן, כל אלה, אזרבייג'אן, הם מסתובבים שם, מין אומות שפתאום גילו שהם אומות. הרוסים, הרי שם לא היה כלום, 2,000 שנה לא היה שם שום דבר, כי הרוסים רצו לברור איזה מין... מפלצת כזאת של מלא רפובליקות. כמה רפובליקות היו שם? 19? SSSR. המון רפובליקות. אז אמרו להם, אין רפובליקה. בנו להם סובייט, והיה להם נשיא הרפובליקה. הכל היו בובות. ברז'ניל אמר מה לעשות. אין רפובליקות. בתוך עולם הדמיון הזה, כשהוא התנפץ, היה נדמה להם שהם באמת עם. ואז הם נשארו עם, אז הם שוחקים אחד השני. אז בקיצור, אבל מתיים אנחנו מספקים להם מידע וטכנולוגיה וכל מיני... זה לא יודע בדיוק מה קורה שם, אבל זה חבל ארץ עמום, האזור הזה של החלק האסייתי של ברית המועצות. ומכל מקום זה היום, ומה היה אז? המלך הזה, זה, אני לא חושב שזה איזה אחד שיש לו איזה ממלכה של נאמר כמה עשרות אלפי קילומטרים מרובעים, כל העסק דופק, התפקיד שלו זה רק להקריב קרבנות בהיכלו, הוא מתבודד לו כזה עם העם וכולם מתחממים לראש של שמש העמים והם מאושרים זה שלהם מלך כזה. אני לא חושב בכלל שזה זו המנטליות של, של החלק הכי נידח באנושות לפני 1500 שנה, אלה שלא נצאו, אחרי מאות שנות תרבות, אלה לא נצאו לא מוסלמים ולא נוצרים, נשארו עובדי עבודה זרה, מלך. יאכלו אותו שם, זה, 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 שם זה קרב אכזרי. האדם הזה בתוך זה, בתוך זה הוא, 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 הוא איש קודש, ויש לו מחשבות אלוהיות, ויש לו מנחים, זה לא יאומן, זה אדם, אין אדם כזה. אין מה להשוות אותו לקריקטורה המוסלמית או הנוצרית. אחד כזה, אני אומר לכם, שאחד כזה, אם היה שרלטן, היה הופך להיות זה, מוחמד השלישי. נכון? הוא הגיע אחרי, כן, הוא עבר את מוחמד, היה מוסלמי. הוא יגיד, מי האלוהים? יש לו את כל הנתונים. כבר, העולם כבר מאמין לבלוף הזה. בקלות אתה יכול לומר, לא להכיר, האלוהים. מה הבעיה? זה רק סטוף בעולם. זה שלגר. והבן אדם מחפש את האמת. עמדה נשמתו על הר סיני. זה לא סתם בן אדם. טוב, חבל, אנחנו באמצע. אני קצת מעריך בדברים, אבל תחשבו על זה. כמה פעמים קראנו את ההקדמה הזאת ככה, בצי הראש הטוב. חלומות, מלאכים. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. סוף טוב, הכל טוב, הגענו לירושלים.
בואו לא, עכשיו פה, עכשיו.